ברוכים הבאים לפודקאסט מחשבות של כלב. שמי גיא תיכון ואני עוזר לבעלי כלבים להתגבר על בעיות התנהגות מורכבות עם הכלבים שלהם בשיטות המבוססות על תגמולים וחיזוקים בלבד. אני מאמין שחשוב לגדל ולאלף כלבים כיום בראייה הוליסטית ולא מספיק לגדל אותם בראייה התנהגותית בלבד. אני מעביר תהליכי ליווי אישיים, סדנאות וקורסים דיגיטליים לבעלי כלבים וגם למאלפים שמחפשים להתפתח ולצמוח. בכל יום שישי יעלה פרק חדש בנושא מרתק, דרכו אלמד אתכם להבין כלבים ברמה עמוקה יותר, מה שיסייע לכם לשפר את הקשר איתם ולחיות בצורה הכי טובה ביחד. אם אתם נהנים מהתוכן, אשמח שתשתפו אנשים אחרים שמגדלים כלבים וגם הם יוכלו ליהנות מהפודקאסט. תודה שאתם מקדישים לי מזמנכם, המשך פתיח קצר ומתחילים. אהלן מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לפרק 153 בפודקאסט. הפעם האורחת שלי היא דוקטור חן קוליק, שהיא וטרינרית שיקומית, מוסמכת בשיקום בפיזיותרפיה והידרותרפיה בכלבים וחתולים. אנחנו הולכים לדבר היום על מהי פיזיותרפיה, למה כדאי לכם לשקם את הכלבים שלכם אחרי פגיעות, וכל מה שרציתם לדעת על טיפולי שיקום שונים ומגוונים, החל מהידרותרפיה, החל מפיזיותרפיה, טיפולי חום קור ועוד. אז מקווה שתהנו מהפרק, ובואו נתחיל. היי חן.
אהלן, מה נשמע?
מעולה, ברוכה הבאה לפודקאסט.
שמחה להגיע.
מגניב. אז בואי נתחיל קודם כל מלספר מהי פיזיותרפיה.
אוקיי, אז פיזיותרפיה זה תחום מאוד מאוד מגניב בעולם הווטרינריה, הוא יחסית חדש בעולם הווטרינריה. זה תחום שמתעסק באופן כללי בתנועה של הכלב, בפגיעות אורתופדיות, בפגיעות נוירולוגיות של כלבים וחתולים. אני מתעסקת בעיקר בכלבים וחתולים, אבל כמובן יש את זה גם בעוד חיות, סוסים, חמורים, חוות חופש, שאני גם עובדת איתם. אני בעצם, המרפאה שזה כמו בית לוינשטיין של כלבים וחתולים. זה ככה באופן כללי. פיזיותרפיה זה תחום שהוא קונבנציונלי לחלוטין, מוכח מחקרית, יש המון מחקרים בנושא. הרבה פעמים משייכים אותי ביחד עם דיקור והומופתיה, אבל באופן כללי זה תחום שהוא מחקרי לחלוטין, ויש המון ידע בנושא, והוא עושה עבודה מדהימה. זה ככה באופן כללי.
מעולה, ומה בעצם עושים בפיזיותרפיה עם כלבים?
אוקיי, אז פיזיותרפיה, שוב, זה תחום שעובד על כל מיני בעיות, מאורתופדיות לנוירולוגיות, פגיעות ספורט גם למיניהם, ואפילו עבודה עם כלבים שמנים. זה תחום שהתפקיד העיקרי שלו זה לעבוד על כל מערכת שלד, עצבים, שרירים, וזה תחום שהמטרה העיקרית שלו, שוב פעם, זה להביא את הכלב לפעילות הטובה ביותר, בצורה הטובה ביותר, ובזמן הקצר ביותר.
מעולה. ואיך הפיזיותרפיה עוזרת לכלבים? באיזה צורה היא תורמת?
אז פיזיותרפיה מקצרת זמני החלמה, זה על פי מחקרים והמון המון מחקרים בנושא, מקצרת זמני החלמה בחצי מהזמן. זאת אומרת שאם כלב יש לו איזושהי בעיה נוירולוגית או אורתופדית, אם באופן רגיל, בלי לטפל בו, ייקח לו זמן מסוים להחלים, לדוגמה שנה, פיזיותרפיה יכולה לקצר אפילו את הזמן הזה לחצי שנה ואפילו פחות. המשמעות של זה היא מאוד 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 חשובה בתהליכי החלמה של הגוף, כי באופן כללי, אם כלב לדוגמה נפגע שוב נוירולוגית, יש לו איזושהי פגיעה ברגליים האחוריות, או מסובר לו לרגליים הקדמיות, ואז הרגליים הקדמיות יכולות לקשול. זאת אומרת, יכולות להיות לנו פגיעות משניות, בעקבות הבעיה הראשונית שנוצרה. אם אנחנו נקצר זמני החלמה של הכלב, אנחנו נמנע את הפגיעות המשניות האלה, שלפעמים אפילו יכולות להיות חמורות יותר. שוב, זה התפקיד העיקרי של הפיזיותרפיה.
אבל זה לא חייב להיות כלב שהוא עבר ניתוח או משהו כזה, זה יכול להיות כלב שנפגע, אבל נגיד לא היה צריך איזושהי פרוצדורה רפואית.
נכון, אני עובדת בכל מיני צורות, יש לנו כל מיני סוגים של מקרים שמגיעים אלינו למרפאה. אם אנחנו מדברים, שוב, החלוקה העיקרית היא אורתופדיה ונוירולוגיה, אני עובדת עם שני המקרים האלה, אבל בתוך המקרים האלה יש כלבים שלא עוברים ניתוחים, כאלה שעוברים ניתוחים. לדוגמה, באורתופדיה, יש לנו מקרים שבעיקר אנחנו מדברים, זה לדעתי הרבה מהמאזינים התחברו, כי זה מחלה ובעיה שהיא מאוד מאוד נפוצה. היא בעיה כרונית, כל מיני בעיות ארטריטיסים למיניהם, שזה דלקות מפרקים, זה יכול להגיע בכל מיני מפרקים, אלה כלבים שלא עוברים ניתוחים, בדרך כלל לא עוברים פרוצדורות, ופיזיותרפיה מטפלת בהם מאוד מאוד יפה. היא מעכבת את זמן המחלה, היא ממש מחזירה את הכלב לאיכות חיים שהיא טובה יותר. יש לנו כלבים שחיים על משככי כאבים, ופיזיותרפיה יכולה ממש גם להקטין את כמות משככי הכאבים, או לבטל אותם בכלל, זאת אומרת, לא צריך בכלל לתת משככי כאבים. יש לנו מקרים שכירורגים מפנים אליי לפני ניתוחים, כי רוצים שנביא את הכלב לניתוח בצורה הטובה ביותר. לדוגמה, אם כלב צריך לעבור הסרת ראש וצוואר פמור, בגלל שיש לו היפ דיספלזיה, שזה איזושהי בעיית הגן, שהכלב נולד איתה בדרך כלל, אז לפני ניתוח של הסרת ראש וצוואר פמור, לפני ניתוח של החלפת מפרק ירך, הרבה פעמים כירורג יפנה אליי, בשביל שאני אוכל לשפר את המצב של הכלב, לשפר לו את מסת השריר, וככה הכלב יוכל להשתפר מהניתוח, להחלים מהניתוח בצורה טובה יותר. יש מקרים שהכלב ממש בלי מסת שריר מסוימת לא יכול בכלל להיכנס לניתוח הזה. ויש מקרים כמובן שעוברים ניתוחים, שברים למיניהם, כל מיני ניתוחים אורתופדיים כאלה ואחרים
קרעים מסובכים. ברצועות.
קרעים ברצועות, קרעים בשריר וכו' וכו'. וגם בפגיעות נוירולוגיות יש פה חלוקה. יש כלבים כמו עם תולעת פארק בחוט שדרה, שבץ בחוט שדרה, יש כל מיני מחלות מסוימות שהם לא, אין ניתוח שיכול לעזור להם, רק פיזיותרפיה במקרים האלה יכולה לעזור, ויש מקרים שעוברים ניתוחים, מניתוחי מוח, שאני עובדת עם כלבים שממש עוברים ניתוחי מוח רציניים, וצריך ללמד אותם הכל מההתחלה, ללכת מההתחלה, לאכול מההתחלה, לעמוד, הכל ממש מהבסיס, לכלבים שעברו ניתוחים של פריצות דיסק, שהם משותקים בדרגה כזאת או אחרת. אני גם אגיד, סליחה, יש גם עוד מקרים שמגיעים אלינו, שהם, נגיד, בכללי, אי אפשר, אני אומרת במרכאות, לתקן אותם, הם יישארו לצערנו משותקים או פגיעות קשות, ואז אנחנו בונים להם גם פרוטזות, כיסאות גלגלים, שנותנים להם איכות חיים, גם להם, גם לבעלים, איכות חיים מדהימה. לי יש שני כלבים עם כיסאות גלגלים, וזה אחלה וכיף, והם מתגלגלים להם עם הטסלות והפרארי ברחובות, מהממים.
מעולה. האמת שהזכרת לי את גילי, הכלבה שלי, כשהיא הגיעה לגיל כמעט 12, כבר היה לה קשה מאוד ללכת על הרגליים האחוריות. לצערי נפטרה מגידול במוח בסופו של דבר, אבל אם היא הייתה נשארת בחיים, אז באמת כיסא גלגלים כזה היה בהחלט אופציה עבורה, כי כדי פשוט להקל עליה.
אז יש לנו כיסאות גלגלים, ריתמות, נעליים מיוחדות, זה היום עולם הפיזיותרפיה גדל בצורה מדהימה. קודם כל, אנשים לא רוצים להרדים את הכלבים שלהם כל כך מהר, ויש לנו פתרונות מדהימים כמעט להכל. אפילו מפרוטזות, לאחרונה יצרנו פרוטזה מרחפת אפילו. כלב שיש לו בעיה בגדם, ויצרנו פרוטזה שלא נוגעת לו בגדם, וכיסא גלגלים לארנב אפילו, ופרוטזות לחמורים. זה תחום מאוד מפותח ומתפתח מאוד, וגם לכלבים המבוגרים האלה, אנחנו לפעמים מצליחים להחזיר אותם חזרה, להיות קצת גורים, קצת גורים יותר לפחות.
מדהים.
כן.
ובשיחה שלנו המקדימה, את גם הזכרת שיש לפיזיותרפיה המון משמעות ברפואה מונעת, שזה מה שהתכוונת, ששולחים אלייך לפני ניתוח, או שזה גם יכול להיות במצבים אחרים.
אוקיי, אז יש באמת, רפואה מונעת זה הרפואה הכי הכי חשובה שיש, גם באנשים, גם בכלבים חתולים או כל חיה אחרת. רפואה מונעת זה סיטואציה שאתה מגלה שיש לכלב שלך איזושהי בעיה, שכרגע היא לפעמים אפילו לא הרים הראש, או היא כרגע ברמה מסוימת חסרת משמעות. אחד הדברים שהכי נפוצים בכלבים, לדוגמה, זה היפ דיספלזיה. היפ דיספלזיה זה מצב, זה בעיה גנטית, שכלב נולד עם בעיה שהמפרק שלו לא יושב כמו שצריך במקום. חלקים של הפאזל, כביכול שוב במרכאות, של המפרק של האגן, פשוט לא מתאימים כמו שצריך. במקרים האלה, כשאנחנו מגלים את הסיטואציה הזאת, בדרך כלל בגיל צעיר, תלוי מה הדרגה כמובן, אבל בדרך כלל בגיל צעיר זה חסר משמעות, אבל כשהכלב מגיע לגיל 5-6-7 שנים, זה כבר מתחיל להראות את הסימנים של הבעיה. מתחילים כאבים, מתחילות צליות, כלב לא רוצה להיות פעיל, כלב לא רוצה לשחק, ויש כאלה, שוב, תלוי בדרגה, שסובלים מכאבים נורא רציניים, ואז אפילו צריך להכניס אותם לניתוחים כאלה ואחרים. שלא לדבר על הזקנה, שכמובן גם הזקנה שלהם נהיית קצת יותר קשה. אז פיזיותרפיה, אם מגלים בגיל מוקדם את הבעיה, פיזיותרפיה יכולה, אני לא יכולה למנוע את זה לגמרי, ושוב, זה תלוי בדרגה, ואני יכולה ממש לעכב בצורה משמעותית את הבעיה. זאת אומרת, לגרום לזה שחס וחלילה, וזאת המטרה העיקרית שלי, לא נרדים כלב, להרדים, אני מדברת על המתת חסד, זה המקרה הקיצון כמובן, לא נצטרך להרדים כלב, בגלל שכל כך כל כך כואב לו, והמחלה יצאה משליטה. ופיזיותרפיה יכולה לעכב משמעותית את הבעיה הזאת, ואם מתחילים מגיל צעיר יותר, אנחנו ממש מצליחים למנוע את ההידרדרות של המחלה בצורה משמעותית.
מעולה. ואני רוצה לשאול אותך שאלה. אני אספר סיפור קצר, ואני אסביר למה אני שואל את זה. לפני, לא זוכר כמה שנים, אולי 10 כבר, פפו נגיד עבר ניתוח בברך, כלב שלי, והנושא של פיזיותרפיה בכלל לא עלה. זה לפני 10 שנים.
כן.
לא כך, אני לא בטוח שגם היו ממש מרכזי פיזיותרפיה לשיקום פה בארץ, אני בכלל לא בטוח בזה, אני לא יודע, יכול להיות שהיה ואני לא מודע אליהם. ובאמת הנושא הזה לא עלה בכלל. ואני גם רואה שעד היום הנושא הזה לא כל כך עולה אצל וטרינרים אחרי ניתוחים, במיוחד ניתוחים אורתופדיים מתערבות חירורגית מאוד מאוד משמעותית, אפילו כאלה עם, אחרי ניתוחים של היפ דיספלזיה, זה נורא תלוי מי מנתח. אז נורא מעניין אותי לדעת אם היום, ברור שהמודעות השתנתה, אבל כן. נורא מעניין אותי, האם המודעות גם השתנתה אצל, אם את מרגישה שהשתנתה אצל וטרינרים? מי מפנה אלייך יותר, או מי מגיע אלייך יותר? כאלה שהגיעו דרך הווטרינר שניתח, או עשה את זה, או כזה שזיהה בעיה, או פשוט אנשים הלכו, חקרו, בדקו, אמרו, הנה כן, בוא נלך אליה.
אוקיי, אז זה תחום שמאוד מאוד מאוד התפתח. שאני התחלתי, קודם כל, אני כסטודנטית לווטרינריה, לא למדתי על פיזיותרפיה, היום אני מרצה באוניברסיטה העברית לסטודנטים לווטרינריה, אני ממש כחלק מקורס של כירורגיה, מלמד את הסטודנטים על פיזיותרפיה, והם גם מגיעים אליי כמחלקה חיצונית ללמוד אצלי. אני עושה המון וובינרים והרצאות לווטרינרים, אני מגיעה להרצאות במרפאות, אני מגיעה להרצאות בבתי חולים, וזה נכנס ככה יותר ויותר. כירורגים היום ונוירולוגים עובדים איתי יד ביד ומכירים את התחום הזה ומאוד מאוד מאמינים בתחום הזה ומפנים אליי המון. רוב ההפניות שלי מגיעות מבתי חולים, אכן ניתוחים אורתופדיים מורכבים, נוירולוגים מורכבים וגם כאלה שפחות. כן, יש לנו דף פייסבוק ודף אינסטגרם שהוא נורא נחמד, אפשר להיכנס ולראות, וגם לקוחות מגיעים אלינו ככה בצורה פרטית, וגם וטרינרים פרטיים מפנים. אתה צודק שעדיין, לדעתי צריך להכניס את זה יותר, זה קצת, לפעמים תחום שהוא יחסית חדש בפיזיותרפיה, כן. למרות שהוא כבר המון שנים, ואני המון שנים כבר בתחום, כבר 10 שנים, קצת יותר. אין ספק שצריך עוד ועוד ועוד, קשה קצת לווטרינר לפעמים במרפאה לזכור את האופציות האלה, אנחנו צריכים לעבוד על זה. ומבחינת מרכזי שיקום, אז יש היום קצת יותר ויותר תחרות, כן חשוב לי להגיד, יש מרכזי שיקום, הידרותרפיה, ואני אומרת את זה במרכאות שהם מקומות שהם, מבחינתי אני חייבת להגיד לא מוסמכים. זאת אומרת, פיזיותרפיה, הידרותרפיה, צריכה להיעשות תחת וטרינר שמוסמך לתחום, שעבר הסמכה לתחום, יש כמה מרכזים כאלה בארץ, ויש עוד כמה מרכזים שתחת אנשים שאין להם הסמכה. וזה מסוכן, וצריך להיזהר מזה, חשוב לי להגיד את זה פה, כי באמת חשוב לעשות את זה תחת הסמכה, יש לזה חשיבות עליונה, אני מגיעה, אני גם מאבחנת מקרה, לפעמים כירורג או נוירולוג מפנה אליי מקרה ורוצה להתייעץ איתי, עם הניתוח שהכלב עבר מספיק טוב, לפעמים מגיע אליי כלב בלי אבחון ואני צריכה לאבחן, ולהבין אם פיזיותרפיה מספיק טובה. פיזיותרפיה לא מתאימה לכולם, לא מתאימה לכל מקרה, והיא לא תמיד מספיק טובה, וצריך לדעת את זה, וגם להפנות הלאה למומחה המתאים, בשביל שהוא יטפל בבעיה ולא לבזבז לכלב הזה זמן.
כן, הנושא של ההידרותרפיה הוא בהחלט מוכר כמשהו פרוץ כזה, כי אני זוכר באמת לפני כמה שנים לקוח מספר לי שכן, אני הולך עם הכלב שלי להידרותרפיה, שואל אותו, לאן אתה הולך? אז הוא נותן איזה שם של מקום, ואני אומר לו, מי מטפל שם? לא, הם פשוט מכניסים את הכלב לתוך מתקן עם מים והליכון, והוא הולך שם, אבל מי מפקח על זה? מי מטפל? מי נותן לך הנחיות? מי זה? לא, זה ככה זה, וזה שום מרכז, זה אילוף כזה שמן הסתם לא נציין את השם. וכן, יש כאלה מקומות שצריך פשוט כן. להיזהר, וכמו כל דבר, לבדוק טוב טוב מי הבן אדם שמטפל בכם ובכלב שלכם.
כן, הידרותרפיה זה טרנד מאוד מאוד רציני בעולם הווטרינריה, כל הזמן שולחים אליי ואנשים מתקשרים, אני רוצה הידרותרפיה, אני רוצה הידרותרפיה. לא כל כלב צריך לעשות.
הם לא באמת יודעים אם הכלב צריך או לא צריך.
לא כל כלב צריך הידרותרפיה. הידרותרפיה זה כלי בפיזיותרפיה. יש כלבים שמגיעים אליי למרפאה, והם לא צריכים לעשות הידרותרפיה. והידרותרפיה זה כלי, והוא יכול להיות כלי מסוכן, אם לא עושים אותו כמו שצריך. צריך לדעת איך לעשות את זה, צריך לדעת באיזה עומסים לעבוד, ברמה אפילו הבסיסית, וזה לא מובן לכולם, משום מה, צריך שהמים יהיו תמיד חמים, אפילו בקיץ, בחורף אצלנו הם 32 מעלות, זה בכלל ספא משודרג לכלבים, אבל זה חשוב, זה חשוב לבריאות של הכלב, חשוב שהמים יהיו נקיים, חשוב שהמכשיר יהיה נקי, רוב, בוא נגיד, הכסף במרפאה הולך על תחזוק המכשיר הזה, וזה צריך לעשות כמו שצריך, זה, אני רואה את זה במקומות אחרים, זה לא תמיד מובן, זה כלי שהוא עלול להיות מסוכן.
מעולה. אז קודם כל אני שמח לשמוע שאת אומרת שווטרינרים יותר מפנים, ומרפאות יותר מפנות, כי זה הופך לפחות הרבה פעמים את ההמלצות שלי להיות יותר נורמטיביות, כשאני מבקש מאנשים ללכת אחרי ניתוח לשקם את ה... את המפרקים ואת השרירים של הכלב, אז זה מעולה. בשיחה שלנו לפני הפרק, את דיברת הרבה מאוד על מערכת השריר שלד, ופה קצת רצנו מהר מדי, לדעתי, וכזה פספסנו את זה. ואת דיברת על זה הרבה, ודיברת על זה כנושא מאוד חשוב להכיר אותו ולהבין אותו, והוא מאוד מאוד חשוב כשמשקמים כלב. אז אני רוצה שקצת ניכנס לזה. תסבירי כאילו, איך מערכת השריר שלד, למרות שזה נשמע ברור, אבל זה לא כזה ברור.
אוקיי, זה גם אולי קצת מתקשר לזה שאני וטרינרית, שמוסמכת בתחום ובעלת מרפאת שיקום, שוב, בניגוד למה שדיברנו מקודם, על מקומות שפחות יש בהם הכשרה, אחד הקורסים שהכי פחות אהבתי בלימודי וטרינריה שלי, זה קורס אנטומיה. קורס קשה, בלתי נסבל היה עבורי.
אני גם למדתי אותו במדעי בלחם, שנאתי אותו.
זה בלתי נסבל. אתה צריך לדעת כל עצב, כל שריר, ואני חשבתי במשך השנים, הייתי רופאת חירום גם, חשבתי שהתחמקתי מזה לגמרי, ואז הגיע לי לתוך הפרצוף. בלימודי שיקום, עבורי כמשקמת, אני חייבת לדעת את מערכת שריר שלד ועצבים בצורה מדויקת לחלוטין, אני צריכה לדעת כל שריר, איזה מפרק הוא חוצה, כל שריר על איזה מפרק הוא משפיע, ואיך לטפל, כי שוב, שכלב מגיע אליי, יש לו בעיה ספציפית, שריר מסוים נפגע, אני צריכה גם לדעת להבחן אותו, ואני צריכה לדעת איך לטפל, ולכן אני חייבת להיות ממש על זה, על כל המערכת שריר שלד, הכל קשור יד ביד, זה הכל, זה ממש כמו תאונת שרשרת, אם משהו אחד נפגע, מפרק אחר, שוב, אם יש לדוגמה לך כואב בעקב, אתה תלך על האצבעות שלך, בגלל שתלך לאורך זמן על האצבעות, הברך שלך יכאב לה באיזשהו שלב, ואז האגן, ואז הגב, ולאט לאט זה מתחיל כמו דומינו, והכלב מתחיל ככה לאט לאט להעביר עומסים למקומות שהוא לא צריך, והם מתחילים להיפגע, ופיזיותרפיה, שוב, ממש עוצרת את כל התהליכים האלה, כמו שדיברנו מקודם, ושוב, מאוד, מאוד חשוב לדעת את כל את כל המערכת הזאת, איך להפסיק את הנפילת דומינה הזאת, וזה על ידי ידע מאוד רציני של אנטומיה. כן. לכל שריר שלד עצבים.
כן, שזה מדגיש מאוד למה לא כל אחד יכול ללכת ולהתעסק בשיקום של כלבים.
ממש ממש, לזרוק למים, לעשות הידרותרפיה, לקנות כרטיסייה, לזרוק שוב כלב ככה למים, סתם בשביל, בלי לדעת למה יש לו אטרופיה של שריר, למה יש לו אובדן של שריר, זה לא טיפול. צריך לטפל בבעיה, אם כלב איבד מסת שריר בגלל בעיית אגן, צריך לטפל באגן. הוא לא יחזיר את השריר הזה, גם אם הוא, לא, אם הוא ירוץ מרתון. הוא לא יחזיר את השריר הזה. קודם כל צריך לטפל באגן, לא יכאב לו, הוא ידרוך על הרגל, יפתח מסת שריר. זה הסוד.
כן, גם לפחות מהניסיון שלי, גם רותם הזכיר את זה, בדוקטור רותם יוסף, באחד הפרקים הקודמים, שלכלב יש ארבע רגליים, אם רגל כואבת לו, פשוט תפסיק להשתמש בה. לא משנה כמה אנחנו ננסה
בדיוק.
לגרום לו להשתמש בה.
נכון. אנחנו, שוב, במרפאת השיקום, אחד הדברים שאני מטפלת בהם זה כאב. ב-98% מהמקרים שכלב צולע או לא משתמש ברגל שלו, זה נובע מכאב. 2% האחרים, זה מצב שהכלב נולד עם רגל קצרה על רקע כלשהי, משהו בלידה, איזשהו עיוות מולד, ויש גם אופציה שאנחנו כביכול במרכאות קיצרנו לכלב את הרגל בעקבות איזשהו ניתוח או משהו כזה. זה 2% בודדים. 98% מהמקרים, שוב פעם, כלב לא דורך על הרגל, זה שווה כאב. ואז אנחנו צריכים לפתור את בעיית הכאב הזאת, אם זה משככי כאבים, לרוב אפילו משככי כאבים לא עוזרים. לא לרוב, אני לא אגיד לרוב, אבל הרבה פעמים משככי כאבים לבד לא עוזרים. לתת לכלב משכך כאבים זה הרבה פעמים לשים פלסטר על פצע מדמם. נוריד את הפלסטר, הפצע ימשיך לדמם. פיזיותרפיה, מה שהיא עושה, מטפלת בפצע מדמם, אפילו אני מדברת על זה במרכאות, כמשל, כן? אז פיזיותרפיה ממש מטפלת נקודתית במקום הכואב, במקום הבעייתי, דואגת שלא יכאב, דואגת שהמפרק לדוגמה יהיה תקין, לא תהיה בו דלקת, לכלב פחות יכאב, הוא ידרוך על הרגל, יפתח מסת שריר, ואז עצרנו את כל הדומינו שדיברתי עליו מקודם. לא יעברו לנו משקלים לרגל אחרת, לגב, לידיים הקדמיות, אלא עצרנו את כל התהליך הזה, שהוא תהליך ממש הרסני.
לגמרי, אני חושב שזה נורא, נקודה נורא חשובה, מה שציינת עכשיו, ואולי את יכולה לספר איזשהו על מקרה, שנגיד כלב הגיע אולי על משככי כאבים או עם כאבים, והפיזיותרפיה ממש הקלה עליו ועזרה לו, וממש כאילו, אני נורא מסקרן אותי לשמוע.
אוקיי, אז היה לי כלב, האמת היא בשם סאמר, חמוד חמוד, לברדור, שמנמן, לבן ומתוק, אני חייבת להגיד, הוא הגיע אליי בגיל 9.5 אפילו, הוא עבר כמה וכמה וטרינרים, כמה וכמה אורתופדים, והמליצו לעשות לו מתת חסד. זה כלב שכשהוא הגיע אליי, עם בעלים מדהימים, מאוד מאוד מסורים, זה כלב שאני לא אשכח אותו בחיים גם, הם הורידו אותו מהרכב, הם היו צריכים להחזיק אותו, כי הכלב הזה לא הלך אפילו לא שני צעדים. כשבדקתי אותו, אני לא יכולה אפילו להגיד לך, כמה הייתי בשוק מהמקרה, כי הייתי עוד וטרינרי, דרך אגב, בתחום הפיזיותרפיה יחסית חדשה, לא ידעתי מאיפה להתחיל. הרגליים הקדמיות שלו כאבו, היה לו ארטריטיס, שדלקות מפרקים מפושטות בכל הגוף, הברכיים, הפיקה שלו לא הייתה במקום, הוא קרא רצועות צולבות בצורה כרונית, האגן, המרפקים, הוא היה מקרה מאוד 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 קשה. הוא היה על כל שיקוך כאבים אפשרי, וכלום לא עזר, והם באו אליי כמוצא אחרון, באמת בעלים מקסימים שלא רצו להרדים את הכלב, הם כל כך אהבו אותו, ואני מבינה אותם מאוד למה, כלב אחד המתוקים שפגשתי בחיים שלי, שזה כל כך לא מגיע לו. שורה תחתונה, לא היה עוד מה להציע, לא היה עוד מה לעשות, והתחלנו פיזיותרפיה. כשכלב מתחיל שיקום בפיזיותרפיה, אני מצפה לראות שיפור משבוע לשבוע. זה לא כמו שבאנשים שזה לוקח הרבה יותר זמן, יש לי ציפיות, ממש, תוך 2-3 טיפולים, אני יודעת אם אני עוזרת לכלב, הבעלים אמורים לראות את זה, שזה מה שנחמד בסך הכל, זה איזשהו סיפוק מיידי בתחום שלי. הכלב הגיע, התחלנו לעבוד איתו, התחלנו איתו עבודה של מניפולציות למפרקים, שזה הנאה של מפרקים, בצורה עדינה זה משכך כאבים מאוד טוב, זה מותח את השרירים, זה מקטין דלקות במפרק, עשינו איתו עבודה בהידרותרפיה, בהתחלה נכנסנו איתו להידרותרפיה, רק הרמתי לו את המים מעט, והוא שכב בתוך מים, וממש נענתי אותו במים החמימים, הוא היה נרדם שם. זה פעם ראשונה שהכלב הזה שכב וישן בתוך ההידרותרפיה בלי כאבים, כמובן עם מצופים הכל, זו פעם ראשונה שהוא לא הרגיש בעצם כאב, כי המים הציפו אותו, הורידו עומס מהמפרקים, לאט לאט העלינו טיפת עומסים, וזה הגיע למצב שהכלב הזה מת בגיל 14, וואו. כשהוא הולך, הוא לא מת מבעיות ההליכה שלו, הוא התקדם לאט לאט, יכלו לצאת איתו לטיולים, הוא כמובן לא חזר לרוץ בשדות, אבל הוא השתפר מאוד, בהתחלה עוד הוא היה על שיקוך כאבים אחד, עם הגיל לצערי והבעיה הקשה, כמובן העלינו עוד משככי כאבים, אבל הוא עד יומו האחרון הלך, מה שנקרא אני את שלי עשיתי. הוא מת מגידול שהתפוצץ בתחול, משהו אחר לגמרי, אבל בגיל 14, שזה יפה, ונתנו לו איכות חיים. כן, לא עובל הבעלים.
5 שנים זה משמעותי.
משמעותי מאוד.
ועוד לברדור.
באיכות חיים טובה, כן.
מעולה.
כן.
מסקרן אותי נורא איך המניפולציה של מפרקים בעצם, למה זה מפחיד כאב?
אוקיי. אני אסביר רגע, מניפולציה של מפרקים זה בעצם מצב שאנחנו מניעים כל אחד מהמפרק של הכלב, אנחנו עושים פלקסיה ואקסטנסיה, כיפוף ואישור של כל אחד מהמפרקים. מה שהמניפולציה של המפרקים עושה, קוראים לזה גם passive range of motion, אם מישהו מעוניין לחפש באינטרנט, passive range of motion, שוב, הנעה פסיבית של מפרקים, מה שהיא עושה, קודם כל זה משכך כאב מאוד מאוד טוב. אם אי פעם מישהו, אתה או מישהו מהמאזינים, היה אי פעם במסאג' והזיזו לו את היד, זה נורא נורא נעים, זה משחרר כמות אנדורפינים מאוד מאוד גדולה, שמרגיעה את הגוף ומשככת כאב בצורה מאוד טובה.
זה תזוזה חיצונית?
זה תזוזה חיצונית.
מישהו מזיז, לא אני.
לא, הכלב שוכב, ואנחנו מזיזים עבורו את היד, או שאתה שוכב, מישהו מזיז עבורך את היד. כשאתה רפוי לחלוטין. יש גם הזזה אקטיבית שמפרקים, זה כשאנחנו מפעילים את הכלב, מעברי מכשולים, סללומים, דברים כאלה. פה אני מדברת על מצב שהכלב שוכב, ואנחנו מזיזים עבורו את המפרק. התנועה הזאת מותחת את הרצועות, מותחת ליגמנטים, מותחת גידים, סליחה, מותחת את השרירים, וזה עובד על טווחי תנועה, משפר טווחי תנועה, זה מייצר נוזל בתוך המפרק, זה מערבל את הנוזל בתוך המפרק, משכך כאבים במפרק עצמו, זה ממש מעכב בצורה משמעותית את ההידרדרות של המחלה המפרקית.
מדהים. אז, ואז בעצם הבעלים יכולים לעשות את זה בבית, אחרי הדרכה.
בדיוק. מה שקורה אצלנו במרפאה, הכלב מגיע אלינו למרפאה, אני בודקת את הכלב, עוברת על ההיסטוריה הרפואית כמובן, בודקת את הכלב, בדיקה אורתופדית, נוירולוגית מלאה, ובשלב הראשון, בפגישה הראשונה, בעלים מקבלים ממני הדרכה הביתה. אני ממש מלמדת אותם על המחלה של הכלב, מחלה או הפגיעה כמובן של הכלב, והם מקבלים הוראות הביתה, הם יודעים מה מותר, מה אסור לעשות, מה כדאי, מה אסור, יותר נכון. הם מקבלים הוראות, תרגילים, קצת שיעורי בית, מה כדאי לעשות עם הכלב בשביל לשפר את הכלב.
תוכנית אימונים.
תוכנית אימונים. רוב הזמן הכלב נמצא עם הבעלים, נורא חשוב שתהיה עבודה משותפת ביחד איתנו. מה שנחמד, רוב האנשים לא אוהבים שיעורי בית, אנחנו מבינים את זה. אז קודם כל לא צריך לעזוב את העבודה בשביל זה, זה משהו שהוא תחילת יום, סוף יום, לפעמים אמצע יום כזה, משהו באמת 10 דקות פה, שם בקטנה, מה שנחמד והבעלים משותפים איתנו פעולה, כי הם מגיעים אלינו הרבה פעמים, דוגמה עם כלבים משותקים, מגיעים מאוד מיואשים, והם רואים שזה עובד. הם רואים שכשהם עובדים עם הכלב, בכלבים נוירולוגיים, אפילו מיום ליום הכלב יכול להשתפר, הם רואים את זה בעיניים, ואז זה נותן להם מוטיבציה להמשיך, וזה נורא נורא נחמד, התחום שלי, אני נחשבת מחלקת הקסמים, בעולם הווטרינריה, זה תחום שלרוב, אין לי 100% הצלחה, אני מודה, לרוב עושה עבודה מאוד מאוד טובה.
מדהים. את גורמת לי לחשוב, אם כדאי לי לבוא עם פפו.
ברור שכן. חד משמעות.
לגמרי. כי כל מה
לא יודעת מה יש לפפו, אבל כאילו, מה שדיברנו מקודם, אבל...
לפני זה כמה חודשים, הוא פתאום איבד את הכוח ברגליים האחוריות, יום בעיר אחד, והוא היה במנוחה הרבה מאוד זמן, על משקחי כאבים, גרפנטין וזה, וכרגע הוא חזר ללכת.
רגיל?
לא רגיל 100%.
יש לו בעיה נוירולוגית.
כן, יש לו בעיה נוירולוגית, okay. יש לו פריצות דיסק בגב. לא okay. ניכנס לכל ההבחון של פפו כרגע okay. וזה, אבל אני שומע אותך ואני אומר לעצמי, אוקיי, כי אף אחד לא דיבר איתי על פיזיותרפיה עדיין, אגב. עדיין, אז כן. אני אומר, אוקיי, מתוך השיחה איתך אני מבין שכדאי לי לבוא ולבדוק, כדאי לנסות, כי פבו בן 13, והוא לא מעניין אותו, כואב לו, לא כואב לו, הוא לא מעניין אותו, הוא הולך, הוא עושה, הוא זז, הוא רץ, צריך לי כל מה לתפוס אותו, שלא יקפוץ מהמיטה ויקפוץ מהספה, וזה לא תמיד אני מצליח. כן. יש מדרגות לספה, לא, הוא יקפוץ מהצד השני, כאילו, הוא לא יעלה משם. בסדר. אז אני שומע מה את אומרת, ואני אומר לעצמי, אוקיי. אולי כדאי. אז אם כבר אנחנו מדברים על סוגים של פיזיותרפיה, דיברת על הידרותרפיה, דיברת על מניפולציות, ואיך זה משכך כאב, איזה עוד דרכים יש, איזה עוד כלים יש לך?
אוקיי, אז שוב, חלק מהדברים דרך אגב, הם לא כלים שחייבים להיות ספציפית גם במרפאה שלי, חלק אני גם מלמדת את הבעלים לעשות, יש עבודה עם חום וקור, שזה ממש עם מקרחון לקרית חימום, אצלנו כמובן, האבזור של הקירור והחימום הוא קצת יותר מקצועי, אבל ברמה העקרונית, גם קרחון וגם חום יכולים לעזור. קרח וחום בעצם משככים כאב מאוד מאוד טוב, מפסיקים תהליכים דלקתיים. עבודה מול מתי לעשות קירור, מתי לעשות חימום, אנחנו גם מלמדים את הבעלים, אם תרצו בהמשך אני ארחיב על זה, אבל באופן כללי זה משכך כאב מאוד מאוד טוב, זה גורם לאלסטיות של נגיד חימום, עוזר לאלסטיות של שריר, של ליגמנטים, של גידים, קירור מפסיק לנו ממש דלקות, מפסיק ערס של תאים, גם משכך כאבים בצורה מאוד מאוד טובה, במרפאה יש לנו גם עבודה עם אולטרסאונד טיפולי, אולטרסאונד לא כמו אולטרסאונד שמכירים, שמראה תמונה חמודה של תינוק, אלא אולטרסאונד שמחמם את הרקמה לעומק, מקטין גם תהליכים דלקתיים במפרק. יש גם עבודה עם לייזר, עבודה עם אלקטרותרפיה. אלקטרותרפיה זה עבודה עם בעצם פולסים חשמליים. פולסים חשמליים, אלקטרותרפיה עובדת גם עבודה על שיקוך כאבים, וגם עבודה על חיזוק של שריר. הפונקציה של החיזוק של שריר היא באופן כללי פחות טובה באלקטרותרפיה, אבל כשיקוך כאבים היא מאוד מאוד טובה.
מה זה טוב נגיד לכלב שהוא לא מסוגל ללכת? שצריך כאילו להפעיל לו את השריר? כן.
אז אלקטרותרפיה באופן כללי, פעם היה, היו על זה הרבה פרסומות, עדיין אני רואה מדי פעם פרסומות של זה.
EMS, לא?
כן. של אנשים. EMS וטנס יש, בדיוק, של אנשים.
ברוסלי אהב לעשות את זה גם לעצמו.
אז זה קצת, טוב, אני, זה, בעיניי אני אגיד שזה קצת חרטה. בעיקרון, מה שהפולסים החשמליים האלה עושים, הם יושבים על שריר ומקבצים אותו. ברמה העקרונית, כשאנחנו עובדים עם אלקטרותרפיה, אני יכולה לעבוד בו זמנית על שני שרירים בלבד. זה כשלרוב המכשירים יש ארבעה אלקטרודות, שתי אלקטרודות על כל שריר, יש מכשירים קצת יותר מתקדמים, אבל לרוב זה בדרך כלל מה שאנחנו עושים. אני עובדת עם אלקטרותרפיה כשאין לי ברירה. לפעמים מגיעים אליי כלבים עם כל מיני מחלות מסוימות, שהם משותקים לגמרי, בארבע רגליים, הם מסוגלים רק למצמץ, ואז שום שריר לא עובד אצלהם, ואז אני עובדת עם המכשיר הזה בשביל קצת לשמור את השריר הזה קצת חי, קצת למנוע אובדן של מסת שריר. אנחנו עושים מה שיקרה, מה שאנחנו יכולים, עד שהמחלה תעבור ונוכל לשקם קצת יותר את הכלב. ברמה העקרונית, כשאנחנו עושים שכיבות סמיכה או אימון בטן או דברים כאלה, אנחנו מפעילים את ה... קודם כל אנחנו עובדים עם כמה קבוצות שרירים בו זמנית ביחד, לא רק שניים, שזה כבר יתרון, וזה מפעיל את השרירים פי 100 יותר ממה שאלקטרותרפיה עושה, לכן אלקטרותרפיה זה רק במצבים קיצוניים של שימוש. כשיקוך כאבים, היא כן עושה עבודה מאוד טובה.
מעניין מאוד. אני רוצה רגע לחזור לעניין של החום.
אוקיי.
פפו למשל, בחורף, הוא לא יזוז מהתנור. אוי ואבוי אם אני לא מדליק את התנור. אוקיי. מהבוקר עד הערב, כאילו, אם אני לא בבית, הוא... יש לו בעיה. אוקיי? עכשיו, מה שאני שמתי לב, זה שהתנור בהכרח מפחית לו את הכאבים בגב. או אולי אפילו, או, רותם יבחן אותו עם דלקות גם במפרקים ברגליים הקדמיות. Okay. אולי גם את זה זה משקח לו, אני לא יודע. אבל רואים בבירור שהכלב יותר נעים לו, והוא פחות כאוב כשהוא מול חימום כל הזמן.
אוקיי, קודם כל יכול להיות שפפו חתול. בואו נתחיל בזה, והוא לא כלב, וזאת הבחנה הראשונית.
הוא חתולי, הוא מתחת לפו, לא מתחת לפו, אבל הוא במיטה, הוא זה, הוא כן.
קודם כל, זה נכון...
הוא גם פודל, אין לו הרבה פרווה.
הבנתי, אז פודל בכלל, פודל הם חתולים, אין מה בכלל... אז זה נכון, בעיות מפרקים, אנחנו קוראים, הן גורמות למה שנקרא צליות קרות. צליות קרות זה צליה... אחרי שכיבה ממושכת.
כן.
אחרי שכיבה ממושכת, שאנחנו לא מזיזים את המפרק, מיוצר לנו פחות נוזל, קוראים לזה נוזל סינוביאלי, שנמצא לנו בתוך המפרק, זה כמו שמן שנמצא בתוך המפרק, שהוא גורם לתנועה חלקה במפרק. אז אחרי שכיבה ממושכת, בבעיות מפרקים, לרוב יש יותר צליות, כי פחות נוזל מיוצר. פחות נוזל מיוצר גם כשקר בחוץ, וכשיבש בחוץ. אז בעיות מפרקים, בדרך כלל, מרימות ראש גם באנשים, כשקר יותר. ולכן כלבים שיש להם בעיות מפרקים, בדרך כלל באמת ההמלצה לחמם אותם יותר. אם זה באמצעות תנור, שזה באמת יכול להיות שזה מקל עליו. שישכבו לפחות על מצה שמופרד מהרצפה, מורה מהרצפה, מצה רך יותר, שהוא חם עם איזשהם סמיכות חמות ולא על רצפה קרה.
כן, זה, אז, הוא שונא סמיכות, אז...
אז משהו
זה
ש...
זה החימום, כן.
כן, אז כנראה החימום באמת מקל עליו. חימום גם בנוסף, שוב, משכך כאבים. שיקוך כאבים בחימום ובקירור עובד בתיאוריית הגייט קונטרול, קוראים לזה. זה תיאוריה, זה נחשב פעם תיאוריה, קצת הוכח יעיל. היום זה הוכח יעיל. זה תיאוריה שמדברת על זה, שכשלנו כואב, אנחנו, אם נגיד, אני עכשיו אבוא עם סיכה ואדקור אותך, אתה תכניס את האצבע לפה, או תגע ביד, תשפשף אותה, כי יש לנו קולטנים בחוט השדרה, שאותו קולטן קולט גם כאב וגם תחושה. זאת אומרת, אם אנחנו מציפים את הקולטן הזה בהרבה תחושה, פחות כאב יעבור. אז אם אנחנו שמים חום או קור על הגוף, החום הזה מציף את הקולטנים האלה, ואז פחות כאב נקלט ופחות כאב עובר. ככה זה עובד. זה שוב, פעם זה היה תיאוריה, היום זה הוכח כבר כמשהו שהוא נכון ומדעי, עדיין קוראים לזה תיאוריה, אבל ככה גם חום וקור עובדים.
מעניין. אז עולה לי שאלה, יש כלבים, פפו גם עושה את זה המון, שהם יוצאים לטייל והם פשוט רוצים לשכב בשמש. אני יכול להניח שאולי יש איזשהו כאב שאני מפספס?
זו שאלה קצת גדולה, לא בהכרח, לא בהכרח, כי זה גם נחמד ונעים לשכב בשמש.
אוקיי.
כלבים, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים עליהם כבעלי פרווה, וחם להם תמיד, ובאמת יש את הגזעים האלה שחם להם. האסקים, הקיטות, כל אלה עם הפרווה הצפופה הזאת, אבל אנחנו היום יודעים שפרווה, כמו שהיא קולט חום, היא גם קולט קור, היום זה לפחות התיאוריות החדשות מדברות עליהם, אז אנחנו יודעים היום שכלבים גם סובלים מהמזגנים שלנו בבית גם.
זה בוודאות.
ואז הם יוצאים החוצה גם לשמש, וזה נעים להם, אז לא בהכרח כל כלב ששוכב ומתחרדן בשמש, אפשר להגיד שיש בעיית מפרקים.
לא בהכרח בעיית מפרקים, אבל איזשהו... כן, אבל אני מבין מה את אומרת. אוקיי, מעולה. אז אני רוצה שככה לקראת סיום אנחנו נדבר על הדברים שאסור לאנשים לעשות. שאת נתקלת ואת אומרת, חבר'ה, תקשיבו, די.
אוקיי.
מה הדברים הבולטים?
אוקיי, אז... אחד הדברים העיקריים שאני רואה עם אנשים לפעמים שהם מפעילים את הכלב שלהם יותר מדי. מה הכוונה? הרבה פעמים יש לי לקוחות או אנשים פרטיים קונים כלב או לוקחים כלב, כי הם רוצים שהכלב הזה ילווה אותם באימון לריצות מרתון שלהם, או לחצי מרתון שלהם, או רוצים לעשות לכלב הזה אג'יליטי, או ללכת איתו לים ולהריץ אותו ופריסבים ועניינים כאלה. וצריך להבין שבין הכלבים יש לנו, ובכל גזע, יש כלבים שהם ספורטאים, ויש כלבים שהם לא ספורטאים, כמונו. אני, גם אם הייתי מתאמנת מגיל צעיר בריצות, סביר להניח שלא הייתי קאר לואיס. אני גנטית פחות טובה ממנו כנראה, וככה זה גם בכלבים, זאת אומרת, אם בן אדם לקח בורדר קולי, לא בהכרח שהבורדר קולי שלו הוא ספורטאי, יהיה כלב ספורטאי טוב. זאת אומרת, בתוך הבורדר קולים יש גם בורדר שיכול להיות לו כיף על הספה, והוא שמנמן ולאכול כל היום, ויש לנו גם פאגים, בעיקר בארצות הברית אני רואה, פאגים שעושים אג'יליטי. אוקיי? לא כל פאג הוא גם קאוץ' פוטייטו.
כאילו לא ליפול למלכודת הגזע.
בדיוק, ממש לא ליפול למלכודת הגזע, צריך לבחון את הכלב, להתחיל לעבוד איתו, והכי חשוב גם לעשות סרגל מאמצים. אי אפשר לקחת כלב כשאתה רץ 10 קילומטר כבר, ולקחת אותו לרוץ 10 קילומטר. אתה חייב לעשות לו סרגל מאמצים, לראות איך הוא מתאושש, לראות מה הוא עושה, ולהעלות לו לאט לאט עומסים. כלב יכול, בעיקר כלבי עבודה, כל המלינועות, רואים גרמנים, בורדרים, לא יודעת, לא עולה לי עכשיו עוד איזה גזע, אם אתה תיקח אותם לרוץ, הם ירוצו.
נכון.
והם יכולים להרוג את עצמם בריצה. כי הם לא, הם יעשו מה שאתה אומר להם. הם כלבים מאוד ממושמעים.
במיוחד אם אתה בורח מהם, או הולך מהם, נוסע מהם, כאילו.
בדיוק. ואני רואה גם בעלים שלוקחים כלב, נכנסים, רוצים לעלות כבר סרגל מאמצים, רוצים לאמן את הכלב, נכנסים לרכב, מוציאים את הרצועה החוצה, אני רואה זה הרבה כלבי מושבים, ומריצים את הכלב כי רוצים לפרוק לכלב אנרגיה, או עולים על אופניים ונוסעים ומחברים את הכלב לאופניים. כשאתם עושים את הדברים האלה, אתם לא מרגישים את הכלב שלכם. זאת אומרת, הכלב ימשיך לרוץ, גם אם נכנס לו אבן או קוץ ברגל, וגם אם הוא קרא רצועה צולבת או פגיעה חמורה יותר. הוא ימשיך לרוץ כי הוא לא יכול להפסיק. אתה בתוך רכב, אתה על אופניים, ואתה לא מרגיש את הכלב. ולכן זה גם פעילות שאני ממש ממש לא ממליצה לעשות עם כלבים. כדאי, שוב פעם, לקחת כלב, לעלות לו לאט לאט סרגל מאמצים, פעילות נכונה, אם אתה כבר עוד מעלה לו סרגל מאמצים, זה להיות אתה מחובר לכלב. זאת אומרת, אתה לוקח את הכלב עם רצועה, אתה רץ לידו או הולך לידו, שאם הכלב קרה לו משהו, גם משיכה קטנה ברצועה, אתה תסובב לפחות את הראש ותבין שמשהו לא בסדר, תעצור רגע לבדוק. כשהפעילות הכי הכי נכונה מבחינתי לכלבים, היא פעילות שהכלב שולט בפעילות שלו. שזה אומר שנגיד לוקחים לשדה או לגינת כלבים, משחררים את הכלב, הכלב רץ, משתולל, ואם קורה משהו, הוא יכול להפסיק. ואז אתם יכולים לגשת לראות מה קרה. זאת אומרת שהכלב שולט בפעילות של עצמו, זו הפעילות הכי נכונה.
לגמרי, אני ממש מסכים עם זה, והאמת שבשבועיים האחרונים, לא למחלימה מפצעים בכפות רגליים. והקטע הוא, זה שהיא הסתירה אותם. אני לא ידעתי שיש לה פצעים בכפות רגליים. היא הלכה, יצאנו לטיולים, יצאנו הכל רגיל, זה לא שהיא עושה טיולים ארוכים וזה, יצאנו אפילו לסשנים של צילומים, שאנחנו הולכים כבר 45 דקות ושעה וזה. כלום, פיפס הכלבה לא מוציאה, עד שיום אחד היא התחילה לצלוע, דווקא אחרי שהווטרינרית בדקה אותה והיא גילתה את הפצעים. וזה משהו, וזה נורא חשוב להגיד את זה, מה שאמרת, הם יסתירו את הכאב, הם ירצו לרצות אותנו, עד שהם כבר לא יכולים יותר, וכשאני אומר לאנשים שהכלב צולע, זה כבר שמאוד כואב לו.
נכון.
זה לא שזה קצת כואב לו.
אני אגיד לך, מעבר לזה, אפילו אני מתעסקת המון בכאב, ואפילו אני כווטרינרית, גם כירורגים, גם נוירולוגים לפעמים, לא תמיד מצליחים לזהות כאב בכלבים. הם יכולים להסתיר את זה מאוד מאוד טוב. זה לא מתבטא, לרוב כאב לא מתבטא בכלב בצרחות, שזה מה שאנשים דרך אגב מצפים. לא מתבטא בצרחות של כאב, לא מתבטא בבכי. גם אם בהתחלה לכלב הוא בכה וכן כאב לו, באיזשהו שלב הוא יפסיק. הם לא כמונו יושבים ובוכים על מר גורלם. כאב יכול להתבטא בצורה מאוד עדינה על כלב, שוב, מרמה של צליות, לרמה של שאני נוגעת בכלב והוא מפסיק לנשום, אני נוגעת במקום שכואב לו והוא רק יסובב אליי את הראש, זאת אומרת, זה לא תמיד כזה מובן מאליו שלכלב כואב.
כן, וחשוב בעיניי גם להדגיש ממש שכל כלב, הסף כאב שלו הוא מאוד 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 שונה. לולה יכולה לסבול, מסתבר, די הרבה כאב. פפו, לא, אם לפפו היה מה שהיה לה, הוא כבר היה בפרצוף מסכן, וכאילו ממש לא היה אפשר לפספס את זה עליו. אז נורא חשוב גם להכיר את הסף כאב של הכלב שלנו.
נכון.
כלב שאנחנו מגדלים בבית, מתוך ניסיון.
נכון. אבל זה באמת לא תמיד קל. יש לי לקוחות וטרינרים שבאים עם הכלב שלהם, שלא זיהו של הכלב כואב, זה גם קורה.
נכון, אני מודה שאני מאוד מאוד... אני קצת פרנואידי בקטע, זאת אומרת שאני מסתכל על כלב, שהולך לו טוב, צולע קצת, רואה כל מיני תנועות אולי לא כל כך טובות, שקשה לו תנועה מסוימת, אני חושב תמיד בכאב, למרות שהרבה פעמים אין, אבל זה לוקח אותי לשם בגלל הנקודה הזו שכלבים פשוט מסתירים את הכאב.
אני שלהם. מאוד מאוד מאמינה למאלפים, ומאמינה במאלפים.
את השנייה אני... שאומרת את זה אחרי רותם.
אני חושבת שאתם רואים יותר מהווטרינר לפעמים את הבעיה. למה? כי ווטרינר לפעמים, הכלב מגיע אליו לתוך המרפאה, אזור שהוא לא אוהב, אזור שהוא סגור, לא תמיד אפילו הווטרינר, שוב, חס וחלילה לא להגיד משהו רע על הווטרינר, אבל כן. הווטרינר לא תמיד גם, בגלל שהוא לא רואה משהו, אז הוא לא מוציא את הכלב החוצה לצאת, הרבה מרפאות הם בתוך מרתף, או באזורים שאין מקום, אין גינה להוציא את הכלב ולראות, ואתם כמאלפים קודם כל רואים את הכלב כמה פעמים, יש איזו סדרה של נכון. פגישות, ואתם רואים איך הכלב מתנהל, ואפילו אם הוא יחמיר,
נכון. אז,
ואתם רואים תנועה של גוף, אתם יודעים איך כלב צריך לשבת, שאתם נותנים פקודה של לשבת, איך כלב אפילו צריך להגיב לפקודה, אם כלב כל הזמן מתמהמה בפקודה של לשבת, יכול להיות שיש פה אפילו איזושהי בעיה, בנוסף לזה שאתה גם רואה איזושהי צליעה, או תנועה לא נכונה של גוף, והכלב יושב לו כמו שצריך.
כן.
אז אני מאוד מאוד מקשיבה ומאמינה למה שמאלף אומר לי. אני מאוד מתייחסת למה שמאלפים אומרים.
תודה, אני שמח מאוד לשמוע את זה.
כן.
מעולה. איזה עוד דברים לא כדאי לעשות עם הכלבים שלנו?
איזה עוד דברים לא כדאי לעשות? שאלה טובה.
את יכולה לדבר על מושכים כלבים לטיולים כשהם מראים קושי לטייל.
אוקיי, מעולה.
מכריחים את הכלב להשתמש ברגל ללא ליווי.
אז אחד הדברים שאני מרגישה שבעלים עושים, לפעמים דרך אגב גם בהוראות שהם קיבלו שהן לא תמיד נכונות, כלב צולע והם מכריחים אותו להשתמש ברגל. עם כלב צולע, שוב, כמו שדיברנו מקודם בפודקאסט, כלב צולע ב-90% מהמקרים, 98% מהמקרים, סליחה, זה נובע מכאב. עד שלא תפתור את בעיית הכאב, הכלב לא ירצה להשתמש ברגל. זה לא יעזור אם תריץ אותו בים, או תריץ אותו על דיונות, זה פשוט לא יעזור. חשוב להבין למה כלב לא משתמש ברגל שלו, כלב לא, אין דבר כזה שכלב לא ישתמש ברגל, כי הוא שכח להשתמש ברגל שלו, זה לא קיים סיטואציה כזאת. כלב לא משתמש מסיבה מסוימת. ולכן מאוד מאוד לא מומלץ, אם כלב צולע, להריץ אותו יותר מדי, לא מומלץ למשוך אותו ברצועה ולגרום לו להשתמש ברגל, כמובן לא לשים, אני גם שומעת את זה, לשים משקולות על הרגל בשביל שהכלב כן ישתמש ברגל, או לקשור את הרגל השנייה בשביל שישתמש ברגל הכואבת.
אוי, זה נורא.
לגשת לווטרינר שלכם, לגשת לכירורג, לגשת לאן שצריך, בשביל לבדוק למה הכלב צולע. באופן כללי, ההמלצה הכי חשובה שתהיה לי, דווקא טיולים קצרים ואיטיים, יגרמו לכלב לדרוך על הרגל, ולפתח מסת שריר. לא ריצות וזה, אם כלב רץ יותר מדי, משתמש עם כלב, עם רגל שכואבת לו יותר מדי, היא תיחב לו עוד יותר, ויום למחרת ומחרתיים, הוא עוד יותר לא ישתמש ברגל הזאת. דווקא טיולים קצרים ואיטיים, יגרמו לדריכה על הרגל.
זה די כמו עם בני אדם.
בדיוק,
זה משום לך, אל תרוץ, לך לאט, שמור על האזור הפגוע.
זה משום ברור כשמדברים על אנשים, לא כשמדברים על כלבים. פה זה קצת מתהפך, אני גם שומעת כלבים מאוד זקנים שמתקשים ללכת, והבעלים מושכים אותם לטיולים ארוכים, ולא, לא, לאט לאט. תנו לכלב רגע לעשות מה שהוא יכול, וכמובן להתייעץ עם הווטרינר, למה הוא לא יכול מעבר לזה, וננסה לפתור את הבעיה ללמה הוא לא יכול מעבר.
מעולה, מעולה. טוב, אנחנו ממש לקראת סיום, אז אני אשמח שתספרי איפה הקליניקה שלך נמצאת, איך אפשר למצוא אותך, אפשר להגיע אלייך.
אז הקליניקה שלי נמצאת כרגע בכפר שמריהו. שוב, כן. חפצי מקום אחר. אבל נמצאת בכפר שמריהו, שוב, קליניקה של, אני מתעסקת אך ורק בשיקום, פיזיותרפיה והידרותרפיה בכלבים וחתולים, אני לא מתעסקת בתחום אחר, אפשר למצוא דף שלנו בפייסבוק, יש שם סיפורים מאוד מאוד מעניינים, וסרטונים מאוד מרגשים ומעניינים,
כן, שזה... כן, אני רואה סרטון השיקום שלכם.
מקסים, אני מתרגשת מזה כל פעם מחדש מהעבודה שלי,
ממש.
יש לנו גם דף אינסטגרם שאפשר לראות שם גם את כל הסיפורים, זהו. מוזמנים מעולה. לפנות, גם להתייעץ, מי שרוצה, אם אתם לא יודעים, כן, לא, מה צריך לעשות עם הכלב.
מעולה, אני אשים בתיבת טקסט את הקישור לאתר, מי שרוצה יוכל להציץ. ובכן, תודה רבה.
בכיף.
זה ממש מרתק.
שמחה.
אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהזנתם, אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ותעשו פולו כדי שהאפליקציה האהובה שלכם תודיע לכם יום שישי היום יש עוד פרק בפודקאסט מחשבות של כלב ואני אפתיע אתכם עם נושא חדש ופרק חדש אז אני מקווה שנהנתם היום היה לי מאוד כיף להריח אתכם אנחנו נתראה עוד שבוע תהיו טובים לכלבים שלכם תהיו טובים לעצמכם ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע